שלום לכולם, שלום וברכה, בשעה טובה, אנחנו ממשיכים להתקדם בעבודת השם, על פי תורתו הנפלאה ומתוקה מדבש של רבנו שלמה הכהן מרדומסק, בספרו תפארת שלמה, אנחנו כבר בחומש הגאולה חומש שמות, ואנחנו מגיעים כעת לכל העניין של עומק השיעבוד ומכות מצרים, ובפרשת וירא, כמו בפרשת שמות, יש אריכות דברים נפלאה והרבה רעיונות מתוקים, אבל אחרי ש... שנקרא בתחת עול המילואים והלחץ, רק היום סיימתי לעבור על כל הפרשה, לקראת סוף הפרשה ראיתי רעיון אחד של, של רבנו שלמה הכהן מרדומסק, אמרתי וואו, ולכן אנחנו באופן חריג, שבדרך כלל אני מביא לכם כמה רעיונות ביחד ומנסה לחבר ביניהם, הפעם נלמד ביחד רק דיבור המתחיל אחד, רק נקודה אחת מאוד יסודית, מאוד תשתיתית, מאוד שורשית, כדרכה של החסידות, עם כמובן הלכה למעשה, אף על פי שבפרשתנו אין מצוות מעשיות, זה כבר נגיע בפרשת בו, שבוע הבא בעזרת השם להרבה מצוות מעשיות, אבל זה ממש יהיה הלכה למעשה לכל אחד מאיתנו, בעיקר לי, באורחות חיינו, ולכן בשונה ממה שאני רגיל בדרך כלל, נתמקד רק ברעיון אחד ונעמיק בו. אז על הפסוק, והוצאתי אתכם מתחת סבלות מצרים, והצלתי אתכם מעבודתם, שמופיע בתחילת הפרשה, כותב רבנו שלמה הכהן מרדומסק. יש להבין לשון סבלות מצרים. וכן, בפסוק ז' כתוב, וידעתם כי אני אדוני המוציא אתכם מתחת סבלות מצרים. ובכל מקום נאמר לשון עבודה קשה. כלומר, השאלה פה, למה פה נאמר בלשון סבלות מצרים, ולא עבודה קשה, שנאמר בפרשת שמות מקרא, בשאר המקומות, על השיעבוד. אך הנראה לי בזה, כי התורה מלמדת אותנו עיקר עניין הסגולה, אשר בעבורה יצאו ממצרים. הרי חז"ל מלאים בכל מיני סיבות ונסיבות, שדווקא בגינן יצאנו ממצרים, למשל בזכות נשים צדקניות יצאנו ממצרים, כדברי הגמרא, או כלשון למדרש רבה, בעבור זה שבני ישראל לא שינו לא את שמה, ולא את לשונה, ולא את לבושם. אבל דווקא התפארת שלמה מביא סיבה אחרת מקורית מאוד, למה יצאנו ממצרים, בזכות איזו סגולה, איזו סיבה, יכול להיות שזה בנוסף לסיבות האחרות שמנו חז"ל, אבל הוא דווקא שם את הסיבה הזו כסיבה המרכזית, שבגינה יצאנו ממצרים, ואחרי כל הבילדה, בואו נראה מה התשובה של התפארת שלמה, כי התורה מלמדת אותנו עיקר עניין הסגולה אשר בעבורה יצאו ממצרים, והוא בהיות עם בני ישראל, זרע יעקב בחירו, עם קדוש, גם בהיותם במצרים, תחת קור הברזל, ויעבידו מצרים אותם בכל עבודה קשה, בכל זה נאמנה את אל רוחם, ולא הרעו בלבבם למור, למה זה אנחנו, בני ישראל, עניים ומרודים, יותר מכל שערי האומות, להיות נרדים, שרודים בהם בעבודת הפרך. וכי מפני שאנחנו מיוחסים לבני אבותינו הקדושים, אנו נשתעבד למצרים הפחותים ושפלים, שזה בעצם מה שבני ישראל היו צריכים לחשוב או לומר, זה לא הוגן, זה לא עופר, למה דופקים אותנו? אך בכל העת ההיא, אומר התפארת שלמה, בכל העת ההיא, קיבלו הכל באהבה, וסבלו עליהם גזירת הקדוש ברוך הוא, כי אם בעיניו הוא טוב, גם לנו ביושר, הרי הקדוש ברוך הוא אמר לאברהם, ידוע את בברית בין המתרים, לפני 400 שנה, ידוע תדע, כי גר יהיה זרעך בארץ לא להם, ועבדום ועינו אותם 400 שנה. אז בני ישראל היה להם כל הסיבות, למה דופקים אותנו, למה מתנכלים אותנו, מתנכלים אלינו, למה הורגים בנו, למה פוצעים בנו, למה שונאים אותנו, למה מעבידים אותנו בפרך, לא מגיע לנו, הרי זה גזירת הכתוב, זה לא שאנחנו רשעים וזה אנשים שלנו. אבל הם סבלו את הכל. הם לא ירהרו אחר מידת הקדוש ברוך הוא. כמו שאומר פה תפארת שלמה, כי אם בעיניו הוא טוב, בעיני השם יתברך, אז גם לנו הוא ביושר. אז זה ישר בעינינו, אנחנו מקבלים את זה. לא אומר שטוב לנו עם זה, אבל זה רצון השם, אז זה בסדר מבחינתנו. וזה שנאמר, ויצא משה אל אחיו, ויר בסבלותם, וכי הוא לבדו ראה, אך הכוונה, מה רק הוא ראה, מה שאר המצרים לא ראו ש... שבני ישראל סובלים? אך הכוונה בזה, כי משה רבנו, עליו השלום, מה זה וייר? הוא ראה ברוח הקודש את מידת הסבלנות של בני ישראל. כי נתנו שכמם לקבל הכל באהבה בגזירת השם יתברך. וזה וייר, מה זה וייר? הסתכל היטב בסבלותם. כי לא הוגשה בעיניהם כלום על השם יתברך, ולכך זכו לגאולה. הם סבלו בשקט. הם קיבלו את האיסורים, הם קיבלו את הדין, ולא באו בטענות למה דופקים אותנו, למה השם עושה לנו ככה. כפי שאומר משה בטיעון של חטא העגל, למה יאמרו הגויים? מסבירים על דרך המוסר והחסידות, מה זה למה יאמרו הגויים? ריבונו של עולם, אנחנו בני ישראל. אנחנו לא שואלים למה. מי שואל למה? למה עשית לי? למה דפקת אותי? למה עשית לו ולא לי? מי שואל למה? למה? יאמרו הגויים. אבל אנחנו בני ישראל לא שואלים למה. אתה עשית? מקבלים באהבה. כי כן נכון להיות האדם מאמין בהשם בכל דרכיו ומקרב. כל מה שכביכול נראה כמקרה. וכשם שמברכין על הטובה, כך מברכין על הרעה. זאת אומרת הגמרא בברכות, במשנה, אבל בגמרא שצריך לקבל את זה בשמחה. ולכן אף אם ישיגו פגעי הזמן חלילה, ורבו עליו המטרידים ומבטלים אותו מעבודתו ולימודו, ולחברו הגרוע ממנו, שהוא לא עובד השם ולא מתפלל ולא מכוון ולא מייחד, לא יש עושר ונכסים ומנוחה, אז הוא לא יראה לבבו, לבבי למור, למה זה השם תרדפני באפך חינם, ולראי הפחות ממני נתת כל טוב, הלא היה לך להעניקי מטובך, כאשר כל כוונתי, מה אני רוצה? לשבת בבית השם, בעולי תורה, ודווקא הוא שלא יושב ולא לומד ולא מתפלל, אז אותו אתה מפנק, ולי אתה מכה ומקשה ומסבך? הרי אלה, ואלה הסיבות מבטלים אותי חינם, כי לא כן הדבר. כי עמקו מחשבות השם, לא יבינם כל יושבי תבל. כי אולי רצון השם יתברך לנסותו אם יערר אחריו. וזה כל התכלית של הקושי והשיעבוד והאיסורים ועול הפרנסה ועול הילדים. כדי כי הניסיון שלך, השליחות שלך, זה לא לערער אחרי המידות השם יתברך. סיפור שמאוד אהוב עליי, שנתן לי בתור ילד, בתור נער, הרבה הרבה פרופורציות עד היום, איך מתפללים. רב לוי יצחק מברדישב, אהוב ליבנו, סנגורם של ישראל, מסופר עליו שפעם אחת אחרי נעילה, אחרי קידוש לבנה, כולם ככה עושים קידוש, ככה עם משקה ולקח ועוגות, כמו שצריך, בשבירת הצום, וככה רב לוי יצחק קורא לאחד החסידים שלו בברדיצ'ב ואומר, אני יודע. אני יודע השנה על מה התפללת כל יום הכיפור. אמר לו, מה התפללתי כבוד הרב? הוא אמר, תראה, בכל נדרי, אתה אמרת ריבונו של עולם, תשמע ריבונו של עולם, יש לי מקולת, ואתה יודע שאני עובד קשה, כן, מעלות החמה, צאת הנשמה, ואני לא מצליח לא להתפלל ולא ללמוד ולא לעבוד אותך. אז בבקשה, ריבונו שלם, תן לי עכשיו, לפני סוכות, תן לי 1,000 רובל, זה הרווח השנתי שלי, ואני סוגר את המקולת. אני יושב, מתפלל ועובד ולומד, וזהו, עובד אותך כמו שצריך. ואז במוסף, בסדר העבודה, במוסף, אמרת, ריבונו שלם, האמת היא, חשבתי על זה בלילה, וזה לא טוב. אם תיתן לי 1,000 רובל עכשיו, לפני סוכות, אני אתפתה להיכנס להשקעות וזה, אז עזוב. תן לי עכשיו 500, תן לי עוד חצי שנה בפסח 500 רובל, ואני חצי יום עד הצהריים, אני רק יושב ולומד ומתפלל, ומהצהריים עד היום אני במכולת, מה אתה אומר, עשינו עסק? ואז בנעילה אמרת, רגע, אתה ריבונו של עולם, זה לא, 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 אני לא יעמוד בזה, עזוב. תן לי כל 3 חודשים 250 רובל בכל רבעון, ואז אחרי תפילת שחרית אני נשאר שעה-שעתיים ללמוד, והולך לעבוד, מה אתה אומר? ואז אמר רב לוי יצחק לאותו חסיד, ומי אמר לך שהקדוש ברוך הוא רוצה מאיתך ללמוד ולהתפלל ולעבוד אותו? אולי מה שהוא רוצה ממך זה שתהיה במקולת, ותצטער על זה שאתה לא מצליח ללמוד ולהתפלל, ותעשה מסחר הגון, וזו השליחות שלך. ולכן אומר התפארת שלמה, מה שקורה לך, תקבל באהבה, כי זה רצון השם, ואל תערר אחריו, אולי זה הניסיון שלך. אם אתה מערר אחריו או לא מערר, או מערר בעין, אחרי מידותיו של הקדוש ברוך הוא. אך זה עניין עבדות, משון לעבוד את השם כעבד לשם יתברך, להאיר מתוך חשיכה את לבבי הזך לשמיים, כמו שנאמר, בכל נפשך, אפילו הוא נוטל את נפשך, שעל דרך הפשט, כאילו אפילו הוא הורג אותך, כמו רבי עקיבא, כן? וחבריו שמתו קדוש השם. אבל פה אומר הקדוש, התפארת שלמה, על דרך החסידות, נפש, מה זה נוטל את נפשך? נפש הוא לשון רצון, כמו שנאמר, אם יש את נפשכם, כלומר, אם אתם רוצים, ואמר הכתוב, אפילו הוא נוטל את נפשך, פירוש אפילו הוא נוטל את רצונך, שנוטל ממך הרצון השם יתברך, כבר אין לך חשק להתפלל וללמוד, למה? על ידי תרדת הפרנסה, ילדים לך יוצא. אף על פי כן, ואהבת את השם אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך. כלומר, גם מי שטרוד בעולם הזה בפרנסה, בגידול הילדים וכו', ואין לו פנאי ללמוד תורה ולהתפלל, שלא יערער אחר הקדוש ברוך הוא. אלא יאהב את הקדוש ברוך הוא אף על פי שהוא גרם לו והביא אותו לסיטואציה שמונעת ממנו לעבוד השם כמו שהוא רוצה. ואל יקשה בעיניך על השם יתברך. וכמו שמציל אומר בברכות, דף ס' עמוד א', יש שם סיפור. אני אקרא את הסיפור. רגע, אמרנו את זה דף ס' עמוד א'. מעשה בהלל הזקן. ברכות דף ס' עמוד א', כן, אמרת. מעשה בהלל הזקן, שהיה בא בדרך ושמע כל צבחה בעיר. אמר, מובטח אני שאין זה בתוך ביתי. ועליו הכתוב אומר בתהילים, מי שמואר רע לא יירא, נכון ליבו בטוח באדוני. לכאורה יש פה איזשהו רוח הקודש. הלל הזקן נכנס לעיר, כל העיר כמהפכה, איזשהו אסון, כולם צועקים צעקות, שומע צעקות, אומר אני יודע, מובטח, הוא בטוח שהאסון לא קרה בבית שלו. איך זה? שואל רבי תפארת שלמה, איך היה בטוח בזה? הלא כל ימיו הלל היה נדחק באיסורי עוני, כמו שהגמרא ביומה אומרת, שבעצם הלל הזקן מחייב את העניים, שהם צריכים ללמוד תורה אפילו מתוך העניות. איך ידע הלל שזה לא הבית שלו? אך ידע הלל כי אין זה מדרך אנשי ביתו לזעוק על הבא להם חלילה. כי מידת הסבלנות הוא מלומד בבית הצדיקים כל הימים. כלומר, מה אמר הלל? יכול להיות שגם בבית שלו קרה אסון. למה אני יודע שזה לא המשפחה שלי? כי אשתי והילדים שלי לא היו צועקים. הם היו מקבלים את הדין באהבה, ולא היה צעקות, ולא היה עיבוד השתונות, ולא היה בלגן, כי זה רצון השם. ולכן אם אני שומע צעקות ועיבוד השתונות ובלגן, אני יודע שזה לא המשפחה שלי. זה לא רוח הקודש של הלל. מובטח אני שאין זה בביתי. לא. אלא אני יודע, כי אני לימדתי את אשתי והילדים, שלא משנה מה, מקבלים באהבה ולא צועקים ולא מאבדים משתנות. ולכן אומר פה התפארת שלמה, כי מידת הסבלנות הוא מלומד בבית הצדיקים כל הימים. אנחנו אומרים, מה ההגדרה של צדיק? אחד שיש לו רוח הקודש. אחד שמתפלל 18-40 דקות עם כוונות של הרשש. אחד שהוא כל הזמן עושה מצוות נדירות וכוונות וייחודים, אומר לו, לא. מידת הסבלנות. הוא מלומד בבית הצדיקים כל הימים, גם בימים הקשים, וגם ביום שישי של שבתות חורף, שצריך לקלח את הילדים ולדע של שבת ולהחליף אורחים, הם תמיד בסבלנות. כלומר, צדיק זה מישהו מצדיק עליו את הדין. צדיק זה לא מי שאבא שלו רבה ולא יש רוח הקודש, לא. צדיק, והכרתי כמה צדיקים אמיתיים, אמרנו ורבנו הרב ירמיהו בז'יל הצדיק, זכות הגן עלינו, איזה סבלנות, כמה הציקו לו. כמה שיגעו לו את המוח עם שטויות ומריבות והבלים וטפלו עליו שלא נדע איזה ניסיונות והכל קיבל באהבה, לא לכלך על אחרים, לא איבד את ההשתלות, לא יצא מגדרו, זה צדיק שהוא מצדיק את הדין, שהוא הוצאת איתכם מתחת סבלות מצרים, שלא משנה מי רודה בו בפרך, הוא נשאר בשלו. נחזור לבואו הכתובים שלפנינו, אומר תפארת שלמה, הנה מידת הסבלנות כי שעמדה להם לאבותינו במצרים, כלומר למה יצאנו ממצרים? לא משהו טכני שנשארנו ראובן שמעון לוי ולא ג'ון ואריק וג'יימס שמות לועזיים, או איחיה ומוחמד וריבחי, לא, אלא בגלל שהיינו סבלניים. ולכך אמר להם פרעה החכם להרע, למה משה ואהרון תפריעו אותם ממעשיו, לכו לסבלותיכם? רצה לומר, למה תפריעו אותם מעבודתם הקדושה אשר להם עתה? בבחינת הסבלנות, ותאמרו להם ללך למדבר לעבוד שם את השם, הלא אתה טוב להם העבדות הזאת במידת הסבלנות, וזהו, לכו לסלבותיכם, כלומר פרעה עשית התרח, אומרת משה רבנו, אהרון, למה אתם רוצים לנתק אותם, עכשיו הם במעלה כזאת גבוהה, של עובדים את השם מתחת, בתוך סבלנות, בתוך העול, עכשיו תיקחו להם את האיסורים, תיקחו להם את העבודת פרך, תוציאו אותם למדבר, זה לא השליחות שלהם, תשאירו אותם פה, שנמשיך לגרור להם צער. וזה שאמר הכתוב, ויעבידו מצרים את בני ישראל בפרך, ודרשו רבותינו חם לברכה, בגמרא בסוטה דף י"א, מה זה בפרך ופרח? רצה לומר, שלא היה קשה להם כלל על השם יתברך לבני ישראל. וזה תרגומו בפרך בקשיות, כלומר בקשיות. רצה לומר, כוונת הסיטרא אחרא, להביא את בני ישראל בקושייה על השם יתברך. מה שפרעה והמצרים ניסו זה כל כך לגרום צער לבני ישראל, כדי שבני ישראל יכפרו בכדור, יהיו בוטלות, למה אתה עושה לנו ככה? כמו למה יאמרו הגויים? כמו ששלושת הרעים של איוב, אמרו לו תקלל את השם, תברך את השם, כלומר, מה שנקרא, תבוא בטרוני לשם, ואז תמות. ואיוב לא, מסרב, הוא לא בא בטענות, הוא מצדיק את הדין. ולא יכלו להם, כי היו בפי רך, בני ישראל היו בפי רך, הם קיבלו, הם סבלו, הם היו סבלניים, הם קיבלו את הדין באהבה, ועל ידי זה נגאלו, על ידי שהיה להם את מידת הסבלנות, ולא היו להם קושיות על הקדוש ברוך הוא ששיעבד אותם, לכן הם נגאלו מהשיעבוד. והאומנם, ולכאורה, היה לבני ישראל קייס רציני של טענות, אמנם כי בדור ההוא של יציאת מצרים היו נשמות גבוהים מאוד, כמו בשער הגלגולים ובטעמי המצוות של האריז"ל, כגון נשמת רבי עקיבא ו-24,000 תלמידים, וכל הדורות האחרונים הצדיקים גדולים וכדומה, כולם היו במצרים. והיו בני ישראל יודעים בעצמם, כי הם היו הצדיקים הקדושים. ואם כל זה עומד עליו המצרי ומכהו ומייסרהו להשלים פעולת הלבנים דבר יום ביומו, זה לא פייר, זה לא הוגן, זה נשמות גבוהות, כלומר האיסורים פה זה לא בגלל חטאים שלהם. והם, בני ישראל, עמדו בסבלנות גדול, כמו שנאמר, כי ראה את עוניים, ויקדו וישתחוו. קראנו בשבת פרשת שמות שבוע שעבר. רצה לומר, בעוניים יקדו וישתחוו, וישתחוו בשפלות וסבלנות, למרות שהם היו נשמות גדולות של צדיקים, והם, לא יכול, והם יודעים בוודאות שהאיסורים זה לא בגלל החטאים שלהם, מכל מקום הם קיבלו את הגזרה של הקדוש ברוך הוא, של שיעבוד מצרים בסבלנות ובאהבה. לכן כתיב, מסכם התפארת שלמה, והוצאתי אתכם מתחת סבלות מצרים, בזכות מידת הסבלנות. נסכם. הרבי הקדוש מקומרנה, אהוב ליבנו, רבי יצחק אייביק, יהודה יחיאל, ספרין, הרבי מקומרנה הראשון, כותב בספרו נתין מצוותיך, שעיקר ניסיון הסבלנות, עיקר הניסיון והסבלנות, לא לכעוס בבית. הוא אומר, לכעוס בעבודה זה בקטנה, לכעוס בכביש זה בקטנה. עיקר הניסיון זה שאתה מגיע הביתה. זה כבר לא על מדי א', אתה מוציא, פותח את הכפתורים, מוציא חולצה, אתה לא הולך ברשמיות. אתה כבר לא בבוס הגדול, בעל הבית, המפקד, אתה... כל אחד, אבא, אמא, אתה בבית. רוב האנשים לא צועקים בעבודה שלהם. ואם כן, אז הם יתפטרו או שיפוטרו. אבל הרבה אנשים בבית שלהם צועקים על האישה, על הילדים, על הבעל, על הילדות. וזה חסד גדול, אומר אדמו"ר מקומרנה, אבל זה הניסיון הגדול. לא לכעוס דווקא בבית. וזה הניסיון הכי קשה. אני אסיים בסיפור שאלמלא שמעתיו מפי הרב שמואל אליהו, רבה של צפת השם יזכהו וחייהו, הייתי מסרב להאמין שזה סיפור אמיתי ומתבייש בו. על הרב שמואל אליהו, מה שהוא שמע אותו מכלי ראשון מסיפור אמיתי, אף על פי שהוא עצמו לא הכניס אותו לספר שלו שהוא כתב על הבבא סאלי. אז מעשה שהיה כך באמת היה. הבבא סאלי הקדוש, הוא חפר משה השם זכותו מגנה עלינו ואשתו, היה להם כנראה חיכוך, וזה הגיע למצב שהבבא סאלי כבר חשב לא עלינו לגרש את אשתו. והוא קם בחצות הלילה ככה ומתכונן לתפילה, ובאותו לילה אביו רבי מסעוד הקדוש, רבי מסעוד אבי חוצירה, בנו של אביר יעקב, אבא של הבבא סאלי, בא בחלום לאשתו של הרבנית של הבבא סאלי, ואומר לה, תראי, אני יודע שהבן שלי רוצה לגרש אותך, מבקש שתסבלי, ואל תסכימי להתגרש. תקבלי את זה, ואל תסכימי להתגרש, כי הוא אדם טוב וכו'. הבבא סאלי מתפלל שחרית, ואחרי שחרית הוא ישר בא לביתו, ואומר לאשתו, אני יודע שאבא שלי הקדוש היה אצלך בחלום, אבל הוא לא מוכן להגיד לי מה הוא אמר לך. אז אני מבקש שתגידי לי מה אבא שלי אמר לך בחלום. אז היא ככה נבהלה מרוח הקודש של בעלה, אבל גם לא הופתעה, ואמרה, אבא שלך אמר לי שאתה חושב על לפרק את החבילה בגלל הבעיות שלום בית שלנו, ושאני אסלח, ושאסבול, ושלא נתגרש. הבבא סאלי מאוד התרגש, ואמר לה, תדעי לך, בסוף תפילת שחרית, לפני שאני יוצא הביתה, אני שם יד על המזוזה, ובעיניים עצומות מתפלל 5 דקות. וכולם שואלים אותי, הרב, איזה כוונות אתה עושה, איזה ייחודי, מה אתה עושה על המזוזה שאתה יוצא משחרית? ואני אף פעם לא גיליתי, ועכשיו אני אגלה לך. כשאני יוצא מתפילת שחרית, אני שם יד על המזוזה, ומתפלל, ריבונו של עולם, תעזור לי, שאני לא אכעס על אשתי, שאני אהיה סבלן בבית, שאני לא אקפיד, כי אני יודע שיש לי דרישות גבוהות מעצמי והסובבים אותי, ולכן אני עלול ליפול בקפדנות ובכעס ובחוסר סבלנות, כי יש לי דרישות גבוהות. אז אני מבקש ממך שתעזרי לי להיות סבלני, ואל תכעסי עליי, וברוך השם הם לא יתגרשו. אבל הסיפור הזה מדהים, אני כל כך אוהב אותו. למה אני כל כך אוהב אותו? כי בבא סאלי רוח אפנו משיח השם הוא מלאך, הוא קדוש, הוא רוח הקודש, הרבי מלובביץ' אמר עליו שהוא צדיקים שהם בני עלייה, שהקדוש ברוך הוא שותל אותם בכל דור ודור, לא יכול להיות שהוא כועס, לא יכול להיות שלום בית, אבל לפי הבבא סאלי מה אומר? לכל אחד יש ניסיונות, אפילו לצדיקים, והצדיקים, כמו שאומר התפארת שלמה, כי מידת הסבלנות הוא מלומד בבית הצדיקים כל הימים. מה הגדרה של צדיק? מישהו סבלן בבית, עם אשתו והילדים, שהוא סבלן בעבודה, הוא סבלן בכביש. והוצאתי אתכם מתחת סבלות מצרים. הסיבה שיצאנו ממצרים, כי אבותינו במצרים היו סבלניים כלפי הקדוש ברוך הוא. הם לא הקפידו, הם לא כעסו, הם קיבלו את הדין באהבה. וקל לנו לחשוב על אבותינו במצרים, או כל אחד שזוכר את סבא וסבתא, או הזקנים בבית הכנסת, אני זוכר הרבה כאלה, ניצולי שואה. אני זוכר כבעל קורא שקורא את מגילת איכה, ואני מסתכל מימין ומשמאל ורואה בבית כנסת אנשים עם מספר על היד, שאני יודע שכל מה שכתוב וכל מה שאני קורא במגילה עבר עליהם בלייב, והם רצים ככה בעיניים שלהם, רואים על הקמטים במצח שהם זוכרים הכל, והם עדיין באים לשמוע מגילת איכה. ומניחים תפילין ומתפללים ומחנכים את ילדיהם לתורה ולמצוות, מקבלים את הדין באהבה. יציאת מצרים זה לא יציאה מטריטוריה גיאוגרפית של ארץ מצרים, או מאיזשהו הנחת מוצא של תקופה היסטורית. יציאת מצרים זה מהות רוחנית של שיעבוד, של מיצר, של לחץ, של מצוקה, של חוסר סבלנות. מן המיצר, צפוף, צר. קראתייה, לא. איך יוצאים ממצרים, מהמיצר, מהשעבוד, מהלחץ? בסבלנות. סובלים, והוצאתי אתכם מתחת סבלות מצרים, מכילים, מתגברים, מקבלים את הדין באהבה. למה אומר תפארת שלמה? כי אם בעיניו יתברך הוא טוב, גם לנו ביושר. אנחנו מקבלים את זה. ולכן, אחרי שראיתי את הדיבור המתחיל הזה, אמרתי, אני לא רוצה לעסוק בשום דבר אחר בפרשה, רק בזה. וזה הלכה למעשה. אנחנו בשנה, בתקופה לא פשוטה, כל כך, כל כך לא פשוטה. אני יכול להעיד על עצמי, של המאות ימי מילואים, וכמה אני רוצה לשבת ולימוד ולהתפלל, אבל רצון השם מטבח עכשיו זה מילואים, זה מלחמת מצווה. ואז יכולה שחוזרים ממילואים, בסדר, הייתי עכשיו במלחמה, עכשיו בבית, עכשיו שניסן בבית, להיות סבלן. יותר קל להיות סבלן עם החיילים המפקדים, אשר עם האישה והילדים, לא, עבודה, עבודה. במעבר הזה הוא קשה, כמו שדיברנו בשבוע שעבר, לתווך. או לעבור במקווה תוך באמצע, אבל להיות סבלן. והוצאתי אתכם מתחת סבלות מצרים, ומתוך נזכה גם לגאלתי והבאתי, שנזכה ושנחיה, ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.